כן, בשבוע שעבר היינו עסוקים במה שכתב הרב אור צדיקים, הוא רבנו מאיר פפירס, תלמידו נאמן של רבנו ארי, קוראים לו הרמף, רבנו מאיר פפירס. הוא כתב שכשקם משנתו במודה אני, מכוון לשלב אותיות שמו עם אותיות נשמה, וזה טוב לו לאדם, להציל אותו מיצר הרע ולהצליח אותו. מה יהיה יצר הרע לכאן? כותב דבר מדהים בשם רבנו ארי. כמו שבשעה שאדם נולד, באותו רגע יצר הרע מיד נכנס, נאמר לפתח חטאת רובץ. אותו דבר בבוקר, איך שקם משנתו, נשמתו נכנסת בתוכו, הרי הנשמה בלילה מסתלקת מהאדם. אין מה לעשות, הוא ישן, מה היא תעשה אצלו? הולכת. מתי חוזרת? כאשר מתעורר. והיא מוכנה כבר מחצות הלילה להיכנס בתוכו. אבל האדם עצל. ישן על מיטתו, הוא המחזיר, נשמות, אפגרים, מתים. אז כשהוא יתעורר, היא תיכנס. באותו רגע שהיא באה, מיד יצר הרע יבוא. לכן צריך תכף ומיד לכוון בשמו עם אותיות נשמה. כמו שאמרנו, שמו למשל יצחק, יוד מיצחק, נון מנשמה. תמיד יקדים אותיות שמו לאותיות נשמה. הן בחול, הן בשבת. תכף נראה, יש בזה כמה מהלכים, אבל זו המסקנה. אחר כך יוד עם נון אמרנו, זה יצחק. צדי עם שין. ואחר כך חט עם מם. וקוף עם ה. ואם יש לו עוד שם, אבל משתמשים בשם, לא סתם יש לו עוד שם כישות, כתב אותו בכתובה, או אני יודע שבא אצל הרב ובל לו את המוח, אומר לו 3-4 שמות. זה לא נקרא שם. שם שנקרא בו, שקוראים אותו, שמשתמשים בו. ואם יש שם קצר, למשל קוראים לו נוח, גד, דן, זה שתי אותיות. אז יעשה. נוח, נון, ונון של נשמה, חץ ושין של נשמה, ואחר כך ממה. ואם יש לו שם ארוך, בנימין, ארתח שסטה, אז יעשה אותו דבר, יעשה עוד, והיתרה בסוף. כך זה הסדר, יעשה אותו תמיד. והסיבה היא חדשים לבקרים, רבה אמונתך. כן. עכשיו יכול לכוון. אחרי זה יש כתבו שיכוון ששילוב אותיות שמו עם אותיות נשמה, לא במודה אני, אלא כשאומר ברכת אלוקיי, נשמה שנתת בי, תהורת, ורתת, יצרת, כך הביא סידור בית עובד. בית עובד היה תמיד חכם גדול פה בירושלים, הביא בשם שפת אמת, חסד אברהם ועוד. אבל אין בזה כפדה. או כשהתעורר, או שאחר כך כשהוא הולך לברך ברכות השחר. מפשט דברי רבנו מאיר פפירס, שהוא בעל השמועה, הוא שכתב את זה, הראשון בעולם שהזכיר את העניין הזה, הוא רבנו מאיר פפירס, עליו השלום. הוא כתב שיאמר אותו, יכוון אותו מיד שיתעורר. ואני אקרא לכם את לשונו, שככל שיקדים לכוון בזה, יש בזה תועלת גדולה, להכניע יצרו ולהיות זריז להתאחז בנשמתו מצד הקדושה מיד כשיעור משנתו. לכן זו הסיבה. והשנה עצמה כותב שאם יש בשמו פחות אותיות או יותר אותיות, אין בכך כלום, ישלב איך שיכול. יש לו שתי שמות, משתמשים בשתיהם, יעשה לכל שם יעשה כך. מה אומר? מה אתה עושה לי ביד? מה? אז יעשה אברהם נשמה, אברהם נשמה, יצחק נשמה, פעמיים. כמו שני אנשים, אין מה לעשות. כן. עכשיו, יש, חילקו ורצו לומר שבשבת יקדים אותיות נשמה לאותיות שמו. כמו שבשבת יש לנו נשמה יתרה. להלכה למעשה לא צריך להקדים, אלא ישאיר את זה כמו שהוא. כמו שעושים בחול, כמעשה הוא בחול, כך מעשהו בשבת. עוד יש שכתבו, מי זה כתב? הרב עליו השלום רבי יצחק פלאצ'י, בנו של רבינו חיים פלאצ'י, אומר טעות סופר נפל בדבריו, צריך לגרוס בימי החול, יקדים אותיות שמו קודם אותי הנשמה. בשבת שהשטן לא שולט יכול להקדים אותיות שמו, אבל אומר שהאמת אין צורך לשנות ואין צורך להחליף, אלא יישאר באותו דבר. זה עד כאן בקשר לאותיות נשמה. יש עוד סוד שכתבו, זה כתב אותו הרב תפילה לדוד, זה לא בשם אבי, שישלב אותיות שמו עם אותיות הוויה. זה עוד עניין, עם אותיות הוויה. ומדוע? כיוון שהאדם אחר מותו, ידוע, אחרי שקוברים אותו ועוזבים אותו שם והולכים, מיד באים שני מלאכים, מלאכי הבלה, ובידיהם שתי מקלות גדולות של אש, שם יצילנו מהפחד, המת כבר מת. ומאיפה המקור? יש בספר דניאל, אומר שם, שבע דינים יחלפון עלוהי. ואמר המדרש, דין אחד לפני פרידת הנשמה, אז נותן דין בחשבון על כל מה שעשה כל ימי חייו, דין שני בשעת הפרידה, דין שלישי בדרך עד שלוקחים אותו לקבורה, דין רביעי כשקוברים אותו, זה נקרא חיבוט הקבר. וכל אחד שני עצמו, אך יש כפה קלה, אך יש גיינם, אך יש בית דין של מעלה. שבע שלבים יש לו, שבע דינים יחלפון עלוהי. אשרי מי שמתוודה פה באותו בחיים, ואשרי מי שלא יבוא ולא יהיה, באו עליו איסורים, זה מתחשבים בו מאוד מאוד, בפרט אם היה עוסק בתורה, אז יכול להינצל. אבל חיבוט הקבר, אין בריאה שיכולה להינצל ממנו אפילו מעט. מה זה חיבוט הקבר? בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, מתערבב אבק מהמעשים הגשמיים שהוא עשה, כל מיני תאוות, אכילה, שתייה ועניינים והנאות וטיולים. נו, כעת שמענו, צריך ללכת לכנרת, יש מצווה לשבת בים, ומה היה שם, עם מגבת, בלי מגבת וכולי. אני לא יודע אם נהנים שם בכלל. אני חושב שזה עצמו חיבוט הקבר, לא ככה משה. נושבת בשפת הים ולהצלות תחת השמש ולהתלכלך בחול, זה עצמו מעין חיבוט הקבר. לא יודע מה נעה יש בזה, לא ידעתי. אז בקיצור הדברים, באים שני המלאכים האלה, מעמיקים את הקבר שלו גובה 180 סנטימטר, קומת אדם, ואומרים לו, תגיד מה השם שלך. הוא שוכח את שמו, משכיבים אותו, מתחילים להרביץ בו מכות נמרצות, כאדם שחובט את השטיח מהאבק. זה לפעמים לוקח שעתיים, ויש אדם שלוקח לו יום, ויש יומיים, ויש חודש, ומי יודע, יש כאלה כמה וכמה חודשים, כמה וכמה שנים, עד שהוא נזכר ואומר את שמו. ויש לנו סגולה שאומר את הפסוק בסוף העמידה, שתחילת הפסוק וסוף הפסוק זה אותם אותיות שתחילת שמו וסוף שמו, בזה משחררים אותו, הוא נזכר או משחררים אותו. זה גם וגם, זה מלאכים רוחניים, אבל זה בגוף עצמו. מה? כן, הם חופרים למטה. לכן אל תאמין לשקרנים שאומרים לך שבהר הזיתים אין שם קברים. אלה המקומות שלכן לקבור בהר הזיתים זה לא פשוט בכלל מבחינה הלכתית, שתדעו. במקומות שיש שם ממש סלע, פה אני לא מתווכח, איפה שאתה חושף ויוצא שם סלע וצריכים לחצוב בסלע, וכאילו יש מישהו היום שחוצב בסלע, זה קרקע בתולה. אבל שאר המקומות שבהר הזיתים, שמעתי אחד שקרן דיבר ברדיו ואמר שאין דבר כזה, זה שמועה. הוא שקרן גמור, כי הוא בעל אינטרס, הוא איש חברה קדישה. יש כבר בספר גדילות ארץ ישראל שנכתב לפני 250 שנה, ספר גדילות ארץ ישראל, כותב שם, ודע שבדקתי ודרשתי וראיתי שבהר הזיתים כולם קבורים שלוש קומות זו על גבי זו, נחרבים הקברים נהיה אפר, יאללה, חופרים וסבים. והיום אתה רואה בעיניים שיש שם מקומות שיש שם אפר, באים לקבור, מזיזים את האפר, אתה רואה חלקי עצמות. בפירוש, אנחנו רואים את זה. זה דבר ידוע. ועוד, איפה כל הקברים שנקברו שם? נקברים בלי סוף. מה זה? רוחני לא תופס מקום? גן עדן לא תופס מקום. אבל אדמה תופס מקום. לכן, סתם לקבור בהר הזיתים לכתחילה, זה בכלל לא כדאי, לא מומלץ. הם בורחים מקבירה בקומות. מה יש בקבירה בקומות? קבירה בקומות, כל אחד יש לו את התא שלו, את הבלוק שלו, את הקופסה שלו, נגיד ככה. אבל שם בהר הזיתים, השם ירחם, שם קבורים כבר מאות בשנים, מאות רבות בשנים, קבורים שם בלי סוף. אז על מה הם מדברים? סתם הם מדברים דברים בטלים. לכן אין לקבור, לא טוב להיקבר בהר הזיתים. אלא אם כן, כמו שאני אומר, אם יש שם איזה מערה או כוך או סלע, שוודאי שם אין קברים, זה משהו אחר. בזה אני לא מדבר. עכשיו, מה, הראו אותך המתים? כן, פעם אחת, כן. שואלים אותו את שמו והוא שוכח. לא יעזור, יחזור את זה 9,000 מיליון פעם, לא יעזור. למה? יפה שאלת. רבנו אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו, עטרת ראשנו, כתב בספרו חסד אברהם, שהביות והאדם הלא צדיק, בוא נגיד ככה, הוא רודף תאוות, הוא אוכל ושותה, אז לא אכפת לו מהשם שלו. זאת אומרת, מה יגידו עליו, מה לא יגידו עליו? הוא כעת צריך לאכול את האוכל הזה, הוא אוכל. הוא צריך לגנוב, הוא גונב. הוא צריך לעשות כך, הוא עושה. מה שבא לו, הוא עושה. ואפילו הוא שומר שבת, אבל במצוות כאלה הוא נזהר, במצוות אחרות הוא לא נזהר. זה הנשמה שלא מתפרקת לו בגופו. והאיברים של הנשמה, כמו שיש לי איברים פיזיים, יש לאדם איברים רוחניים. הם מתפרקים. אז הוא לא יודע איפה היד ימין ואיפה יד שמאל, ואיפה רגל ימין ואיפה רגל שמאל, ואיפה המוח שלו ואיפה השכל שלו, ואיפה העיניים שלו ואיפה האוזניים שלו. ממילא אין לו שם, כאילו אין לו שם. כי הוא לא צדיק. מאיפה ראינו? מדרש מפורש. והיא איש אחד מן הרמתיים צופים, ושמו אלקנה. ושמו אלקנה. שמה אצל נבל כתוב, נבל שמו. וכן, הוא עשיו אבי אדום. מה העניין? צדיקים שמם קודם להם, רשעים הם קודמים לשמם. מה פירוש? כל מקום שיש צדיק, אתה תראה בתנך כתוב, ושמו יונה, ושמו יצחק, ושמו כך, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, הוא קודם כל מעניין אותו מה שמו, מה יגידו עליו, שלא יגידו עליו עשיתי עבירה, אוי ואבוי, שלא ידברו עליו, שלא יהיה שיחה בפי הבריות. אבל הרשע לא אכפת לו, הוא רוצה קודם כל שיהיה שמו עשיו אבי אדום, קודם כל אני עשיו, זה אני. הוא רוצה שהשם שלו יהיה מקום ראשון והנאות שלו יהיו בתחילה מעל הכל. אחד כזה שוכח את שמו ליום הדין, ואז הוא לא יכול להגיד את שמו עד שמכים אותו מכת מרדות ומנקים אותו מהכל, אז זוכר את שמו. אז אחד הראשי עליו השלום בספר מיכה כתב לומר את הפסוק בסוף העמידה. בא עליו השלום, עליו השלום הרב פתחי שערים, היה מקובל גדול לפני רבנו הריאות, כתב שישלב את שמו עם שם הוויה ויעשה כך. הוא אומר למשל שמו דוד, אומר ייקח יוד משם הוויה ודלת מדוד, אחר כך ה' משם הוויה וב מדוד, וב משם הוויה ודלת מדוד, ואחר כך ישים ה' האחרונה של שם הוויה, וכן זה הדרך. כי הוא היה שמו דוד, אז הוא עשה לעצמו את זה, והוא הדין בכל שם ושם יעשה כך. ואמר שכך ראיתי, היו כותבים בקריכה של הסידור, היו כותבים את האות של משם הוויה, אות משמו, אות משם הוויה, אות משמו, כדי שיזכור את זה ביום הדין. איפה צריך לכוון את זה? ברוך אתה השם המחזיר נשמות ובגרים מתים, שאומר ברוך אתה השם, הסתכל בסידור ויראה את שילוב ההוויה עם אותיות שמו. אז אם כן, יש לנו כעת, יצא לנו שני דברים. אחד, שילוב של נשמה עם אותיות שמו, שנשמה, אמרנו, נשמה ושמו, אות משמו, אות מנשמה, איפה במודה אני. ואם לא, אז לפחות באלוקיי, נשמה שנתת בי. ושתיים, בחתימה של הברכה הראשונה, מחזיר נשמות זפגרים מתים, באמירת ברוך אתה השם, הסתכל בסידור או על הפתק שירשום לעצמו, אות משם הוויה ואות משמו, ובזה הכל יבוא על מקומו בשלום. הוויה קודם, יפה. נשמה, אז נשמה, אז שמו קודם לנשמה. למה? כי השמו זה מחל שמכיל בתוכו את הנשמה. הגוף זה מלבוש לנשמה, זה הסיבה. אבל בשם הוויה צריך להקדים שם הוויה לשמו. מה רוצה קודם? מה זה בנות? מגיל 12. מגיל 12, כן, בנות יכולות לכוון בזה גם כן. גברי הוויה חיי, נשי הוויה חיי, כך שואלת הגמרא. הרי לכל אחד יש חיבות הקבר, לכן יש בזה עניין גדול שאדם יעשה כן. כך בזוהר אומר, ברנש קדית יליד אהיב לנפשה, ואחרי זה זכה יתיר אהבין להוויה בשלימו דעתוון. לכל אחד מאיתנו ששם הוויה בתוכו, איפה? הרשש כותב, תשמע מה הרשש אמר, דבר מבהיל. הגוף זה ארנק שבתוכו יש נשמה. נרתיק לשם הוויה, סליחה, לנשמה. הנשמה, מה יש בתוכה? נשמה, מה זה נשמה? זה אור, אבל מה יש בתוכו? הוא אומר, בתוכו יש שם הוויה. זה מה שיש בתוך הנשמה. בתוך שם ההוויה יש אור של הקדוש ברוך הוא. נקרא אור אינסוף. זה אסור לייחס לו לא ציור, לא אות, לא גוון, אפילו לא קוצו של יוד. נמצא גוף האדם, בתוכו יש נשמה, בתוך הנשמה יש שם הוויה, בתוך שם הוויה יש בו אור של השם יתברך. כן, חביבי. אנחנו בנדר מזכירים את החבר שלנו שהלך לעולמו, מרדכי בן אסתר, היה יושב פה ולומד תורה, והיה מחיה את השיעור, שואל הרבה שאלות, מבין ונבון וחכם, לצערנו הלך לבית עולמו. היינו אצלו, היינו אצל המשפחה לנחם אותם בשם כל החברים, תן נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן. מה אומר חכם דוד? חכם דוד, לא, הוא לא מתמוטט, הוא בעולם האמת עכשיו. כן, נו נו, כן, כן, אז יש רוצה שמות, שני פסוקים צריך, אבל בתנאי שמשתמשים בשמות, לא סתם סגולה יש לו עוד שם. לא משתמשים, לא צריך. אותו דבר, בכל. רק אם משתמשים. באחריות. בסדר? נמשיך. עכשיו כמה הנהגות חשובות. כן, יש לו שאלה, בכבוד. מי שנפטר ביום השישי, יום השישי עצמו, ונקבר אחר חצות, אין הוא רואה חיבות הקבר לעולם. אבל הגרסה בברייתא, ונקבר עם דמדומי חמה, כלומר סמוך לשקיעה. אבל היינו אח, אחר חצות אין חיבות הקבר. מוצאי שבת זה המצאה. כן. אל תאמין למה שאומרים לך. כן. עכשיו דבר נוסף, הנהגה נוספת. תיזהר האדם לא ללבוש שני מלבושים ביחד, זה בתוך זה. בחורף זה מצוי. לפעמים שהוא פושט את הבגדים, אז יש לו מוריד את המעיל, ואיתו יצא גם הסוודר או הז'קט. אז הם נשארו השרוולים אחד בתוך השני. הוא בא בבוקר, רואה את זה מוכן, אומר יופי. אליהו הנביא עשה לי את זה, רק בכניס את הידיים שלו. לא, יש שכחה. מה? למה אמר שכחה? צריך לדעת שיש שני סוגים של שכחה. שכחה תמיד תבוא, תדעו, מצד רוח רעה שבאה לאדם. למשל, אדם שנכנס לשירותים צא ולא רחץ ידיים, אז יש לו רוח רעה על הידיים, וזה גורם לו שכחה. וזה לא רק שכחה, זה גם נזקים, הפסדים, הוא לא מצליח בכמה דברים. למה? רוח רעה רודפת אחריו. גזר ציפורניים, התרחץ, התקלח, ולא שטף את הידיים, לא צריך בכלי, אלא לשטוף את הידיים, זה רוח רעה שורה על ידיו, ולכן מביא לו שכחה. וכן אז זה הדרך, כל הדברים מובאים בסימן ד' בשולחן ערוך, שאם עשה אותם ולא רחץ את הידיים, נגע במנעליו, נגע במקומות המחוסים בגופו וכו', רוח רעה שורה עליו, וזה קשה לשכחה. ויש דברים שתלויים בבגדים, למשל. למשל, הוא יצא מהשירותים, אין לו במה לנגב, הוא לוקח את המייל שלו, מנגב במייל, עושה ככה. זה רוח רעה שורה, למה קשה לשכחה? למה קשה לשכחה? תדעו, הבגד של האדם, אנחנו יהודים קדושים, הבגד של האדם יש לו אור מקיף. האור הזה שומר עליו, ומגן עליו עם הזיקים, מגן עליו מכל מיני דברים רעים. ברגע שהוא מזלזל בבגד, מנגב את הידיים שלו בבגד, אז האור מקיף מסתלק. מסתלק האור מקיף, באים החיצונים, מתלבצים בו. אותו דבר, יש לו לובש מלבוש, נגיד לבש גופייה. לגופייה יש אור מקיף שלה. שם תלית, יש אור מקיף שלו. שם כותונת, שזה חולצה, אור מקיף שלו. שם על זה ז'קט, יש אור מקיף שלו. כל אחד, יש את האור שלו. אם הוא בלבל אותם, ולבש אותם בבת אחת, אז האור מקיף באמצע איננו, ממילא באים החיצונים, רואים שאין אור מקיף, נכנסים שם, הם גנבים, הם חודרים לכל מקום. ולכן, אתה תראה אותו שום בולבל, לא מרוכז, לא מבין תורה, שוכח, לא מצליח, מאבד חפצים. זה בא מזה. כשאדם מזהר בדברים הללו, אז בשמיים שומרים עליו. גם זה פוסט לו. יש בישות יין הטוב, הסתפק בזה, אבל אין לנו אלא דברי רבנו הארי שכתב, שלא ילבש שני מלבושים. אחרת, הרגע, תן לי לגמור, אחרת היה אומר רבנו הארי, גם לא יפשוט. רבנו הארי לא חוסך בדברים. אם יש איזו אזהרה, הוא אומר אותה. הוא אמר לנו לא ללבוש. אז אין לנו אלא רק מה שהוא כתב. אל תוסיף עליהם. מה רצית עוד? לא אמרתי. לא אמרתי את זה, אבל זהו. לכן גם למדנו שאם נפלו מלבושיו לארץ, הוא קם בבוקר וראה את החולצה שלו זרוקה ברצפה. יש הרבה כאלה, טיפשים. הוא מה עושה? הוא כאילו פרנג'י כזה. עצלן, כזה כאילו כזה. הוא מוריד את החולצה, טק, נופלת, מוריד את המכנסיים, נופל, מוריד את הזה, נכנס את המיטה. כבר בוקר, רואה את הבגדים שלו ברצפה. החיצונים ישנו עליהם. באו שדים והתלבשו עליהם. עכשיו הוא בא בבוקר, מה יעשה עכשיו? הנער אותם שלוש פעמים. אותו דבר תלית גדול, יותר מהכל. רבי חיים פלאצ'י כך כותב. אדם פשט את התלית שלו בשבת ולא קיפל אותה. אני לא יודע למה לא מקפלים, לפי הלכה מותר לקפל. אני מקפל, לא אותו קפל, מה יש בזה? ולמה השאיר את התלית, תתכמת, ככה זה מותר? איזה צורה זה? קרא את זה, מקפל אותה. מקפל אותה ושומר אותה. עכשיו בא במוצאי שבת, רוצה לקפל, או בא בשבת הבאה, רוצה ללבוש, ינער, שלוש נעורים, ואז יתעטף בה כאחרת, באים החיצונים, מתלבשים בו, והוא לא יודע מה, הוא מבולבל, מבוהל, וכזה, יש לו חרדות, ולא יודע מניים בא לו זה, זה מפני החיצונים שרודפים אחריו. לכן צריך לעשות דברים, אז זה המלבוש, יש לו אור מקיף, כך הביא רבנו הרי בשער הכוונות, ולכן צריך להיזהר שלא ילבש שני מלבושים יחד. גרביים, מה גרביים? מה? לא, גרביים לא עד כדי כך. גרביים זה שייך לרגליים. שם החיצונים בין כל המצאים בנעליים, בגרביים, אל תשים לב. העיקר זה בגדים, מלבושים. מה שנקרא מלבוש. מה אם? לא שומע מה הוא אומר. מה הוא אמר? מי די דמנקה? מה פירוש? לעניין מה? ידיים, ידיים על הבגדים לא, אבל אם יש לו סינר ובסינר הוא מנגב ידיים כמו כל הטבחים, ככה הם אוהבים לעשות, גם אם אין להם לכלוך הם אוהבים לעשות, לשחק בסינר שלהם, זה אין בעיה. כן. עכשיו ספר קו הישר עליו השלום כתב שם פרק מ"ו שיש בזה עיכוב לכל דבר שבקדושה אם לובש שני בגדים ביחד, וזה קשה מאוד למעשה האדם שיש רשות לסתרה אחרה להתקרב אליו. שמעת משה? ובפרט אומר יותר מהכל בגדי שבת הם צריכים שמירה מעולה יותר מבגדי החול, כי יש בהם יותר קדושה, ולכן אומר מה יעשה? יאמר בשעה שלובש אותם כל כלי יוצר עלייך לא יצלח לכל אסון, תקום איתך למשפט הראשי, זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם מאיתי נאום אדוני. מתי אומרים את הפסוק הזה מוישה? הוא זורק מה שיבוא לו, טוב שלא אמרת לי בכניסה לסוכה גם. אחרי תקיעת שופר, כדי שהשטן לא יבוא לקטרג, מצווה ללכת בזריזות לבית הכנסת, אבל לא בתוך בית הכנסת ולא בכניסה לבית הכנסת אלא ברחוב. מאיפה למדנו? גמרא מסכת ברכות, אמר רבי חלבו אמר רב הונא, היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה, אבל כשנכנס לבית, למה? נראה עליו כמסוי, כאילו יאללה בוא נפטר דרח, אבל כשהולך אדרבה, אמר רבי דווקא ביציאה שנראה עליו כמסוי, אבל בכניסה ירוץ וירוץ, שנאמר ונדעה נרדפה לדעת את אדוני כשחר מכל מוצאו. צריכים לרוץ ללכת. אחרי זה הירושלמי אומר שרבוני אומר שהיה רואה אנשים שהולכים לבית הכנסת ורצים בשבת, אפילו הוא אומר אלה מחללים שבת. למה? כתוב בתורה, לא בתורה זה בישעיה, אבל זה גם תורה, בנביאים כתוב שם, איך כתוב? תשים משבת רגליך שלא יהיה לוחה של שבת כי לוחה של חול, אבל בשבת ילך קצת יותר בנחת, אבל זה מדובר סתם הולך, אבל כשהולך לדרשה או הולך לתפילה אדרבה ואדרבה ירוץ ומהר, אבל בבואו לפתח בית הכנסת יחכה. מה יש? איזה מעלה יש בזה? הזוהר הקדוש פרשת פקודי, זוהר פרשת פקודי כותב יש מלאכים שנקראים אופנים, אופנים זה גלגלים, ויש לכל מלאך כזה 40 אופנים תחתיו, כמה הם? הוא לא אמר, והם ממונים לכל הפתחים צפון, דרום, מזרח, מערב, להעלות התפילות למעלה. תאיר את כל הישנים, מוישי, 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 בלי סוכריות, תאיר אותם עם קופניישן. נו, תאיר את כולם. אז הוא אומר שאלה המלאכים ממונים להעלות את התפילות למעלה ברקיע. ויש להם בידיים, תשמע מה יש להם בידיים, חרבות, רומחים, להגן עלינו מפני המקטרגים והמשחיתים. והם שמם תהרצים. איפה זה? בבית המקדש, שבנה שלמה, היה תה ששמו תהרצים. אומר למעלה, יש תה שהם רצים, שהם רצים נגד המקטרגים שרצים, חס ושלום, מקטרג עלינו. אלה הסניגורים רצים. ממה הם נבראים? אומר, מזה שהאדם הולך מזריזות לבית הכנסת ולא עומד בדרך, פגש איזה מישהו, מפטפט איתו, רואה, קורא מודעות, קורא עניינים, ואחר כך נכנס כזה מנענע ברגליו, מנענע בידיו ובראשו, אלא ילך ממהירות נרדפה לדעת את השם. אומר, ואז זוכש על ידם והרצים יצאו לחופים והעיר שושן צהלה ושמחה. אבל חס ושלום אם לא רץ, חס ושלום אומר רבי שמעון, בעיר שושן נבוכה, לכן צריך לרוץ. כך כתב מרן בשולחן ערוך, מצווה לרוץ כשהוא הולך לבית הכנסת, וכן לכל דבר מצווה ואפילו בשבת. זה שולחן ערוך. אז אמרו שזה ניכר שיודעים שהוא הולך לבית הכנסת, זה יש לו מעלה גדולה. כך כתב גם הכנסת הגדולה. עם מה? תפילין בראשו. בסדר, אז ירוץ בצורה שהתפילין לא יזוזו. מה, תהדק אותם טוב, ולא יקרה כלום, מה הבעיה? לרוץ לא הכוונה מרוץ כמו בשיקורים בגניה, באולימפיאדה או בזה, חס ושלום. לרוץ הכוונה ירים את הרגליים, ככה, זריזות. כתב רבי אלעזר פאפו בחסד האלפים, הוא בבית הכנסת עצמה אסור לרוץ, אלא ילך באימה וביראה, כי היכן מלך הכבוד הוא, והיה אדם מנהוג מורה בבית הכנסת. הכתיבו מקדשי תיראו, וכתיב בבית אלוהים נהלך ברגש. אז אומר לכן, ייזהר מאוד, זה הולך בתוך בית הכנסת, ילך כמו שצריך. יש עוד מצווה, שכר פציעות, ללכת ברגל, לא ברכב, ללכת ברגל. עם מה באת מוישה היום? קורקונט. אומר ילך בשחרית, ואין במנחה, ואין בערבית, ויש בזה סוד עצום שהוא מברך את השכינה על ידו. חוץ אם זקן או חולה, או שיודע שאם יתעכב, יאחר לתפילה, זה משהו אחר. אבל לכתחילה יצא מוקדם, וילך ברגל לבית הכנסת. מאיפה למדנו את זה? מסכת סופרים, מובא. ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, מה היה איתו עם רבי אלעזר בן עזריה? משה, תספר לי מהר. נו, נו, מה היה? הרי אני קיבל, הגדה של פסח, אתה קורא לי עכשיו. נו! היה ויכוח יפה בין רבן גמליאל לרבי יהושע, ורבן גמליאל העמיד את רבי יהושע על הרגליים. ומה היה אחרי זה? טוב, עבר הוויכוח. נו, מה היה? הוא עמד. נו? לא, לפני זה. הוא לא אמר לרבי יהושע לשבת, רבי יהושע לא ישב. נשאר עומד. אז אמרו, מה זה? הוא כבר עשה את זה פעם שנייה ושלישית. בואו נדיח אותו מהנשיאות, נכון? עד כאן זה בסדר? תמשיך. יפה. רבי יהושע, אני בא למעשה. בן עזר בן עזריה. בן כמה היה צעיר? צעיר. בן כמה היה? 18 שנה. יפה מאוד. והוא היה נשוי? כן, יפה, נו, נו. כן. למה אמר אני שאל את אשתי? מה? אמרו המפרשים שרק האישה יודעת אם הבן אדם הוא צדיק או סתם מתחזה. אז הוא אמר, אולי אתם חושבים עליי שאני מתחזה, אני אשאל את אשתי אם אני באמת ראוי להיות נשיא של ישראל. כן, במה אמרה לו האישה? אמרה לו, כדאי לך אפילו יום אחד להיות נשיא, ובלבד שתהיה נשיא יום אחד, תזכה את הרבים, לא בשביל שהוא יהיה כבוד, ילמד תורה. נו, ולמחרת הוא הגיע. זקן, כן, דמה. היה לו זקן של צעיר בגיל 18, עדיין לא מלא, ושחור. עכשיו, איך יהיה נשיא, יראו כולם מה זה זקן שחור, יצחקו, נהיה לו נס, והתמלא לו הזקן, כמו זקן בן 70. ואתה יודע למה זה? מה היה שם? למה הוא בן 70 דווקא? מאיפה? יפה, נו, מאיפה 52? אתה מתקדם טוב. אני שואל אותו, לא אותך. שבעה דברים בחכם. מה? שמואל הנביא נפטר בן 52, בא בגיל גול של רבי אלעזר בן עזריה, ונוספו ה-52 של שמואל הרמתי עם רבי אלעזר בן עזריה. ולכן כך אומר רבנו הארי בשער הגלגולים, ולכן אמר רבי אלעזר בן עזריה, ואני כבן 70 שנה אשריך רבי משה, זכותם תעמוד בך ולכל הקהל. אז מה חשבת? יום אחד שחור, יום לבן, נשאר לבן, גמרנו. לכל חייו, לכל חייו. אז עכשיו באותו יום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה, תשמע איזה דרשה הוא נשא. מסכת סופרים פרק י"ח, אני קורא לך משם. פתח ואמר, אתם ניצבים היום כולכם, אנשים באים לשמוע, נשים באות כדי לקבל שכר פסיעות. זה מה שהוא אמר. בגמרא אמרו, מאיפה למד את זה? מאותה אלמנה שהייתה בבקנישתה, הייתה אישה אחת אלמנה, באה לבית הכנסת כל יום, והייתה באה ומתפללת בבית המדרש של רבי יוחנן. שאל אותה רבי יוחנן, ביתי, אין לך בתי כנסת בשכונה שלך? את לא מהשכונה מפה, את מקריית יובל, מנווה יעקב, אני יודע מאיפה את. אמרה לו, רבי, לא לימדו אותך שיש שכר פסיעות? ממנה למדנו הלכה שיש מצוות גודל שכר פסיעות. ולא רק זה, ממשיכה הגמרא ואומרת, אפילו לרשעים מחשמם יש להם שכר פסיעות. נבוכדנצר הרשע שהחריב בית המקדש זכה בגלל שרץ לכבוד הקדוש ברוך הוא. איפה רץ לפחות הקדוש ברוך הוא? כשהוא קרא את האיגרת שכתבו בהתחלה, שלום, שלום לירושלים, שלום למלך של ירושלים, שלום ירושלים, שלום הקדוש ברוך הוא. אמר למשוגעים, אתם כותבים שם השם אחר כך, שם השם בתחילה. אז רץ שלוש פסיעות וקרא את האיגרת וכתב איגרת חדשה. והוא היה המזכיר, עוד לא לפני שהיה מלך, היה מזכיר של בלעדן בן בלעדן. אז ראינו שקיבל שכר. ועוד מי קיבל שכר? אישה, אורפאי מחשמה, אבא, אמא של הפלישתים, של הנייה ומשעל וכל התמאים האלה, שם רשעים ירכב. אז האמא שלהם, אורפאי, הלכה עם חמותה, ארבע פסיעות הלכה עם חמותה. יצאו ממנה ארבעה גיבורים, בוא לא נזכיר את שמם, שימותו וישרפו. הבנת? יצאו ממנה ארבעה בגלל שהלכה שכרה, אבל נתן לה שכרה פה בעולם הזה. אז לכן המגן אברהם אומר, לפי זה, אם יש לך שתי בתי כנסת, אחת קרובה ואחת רחוקה, תלך לרחוקה, יש בזה שכרה פסיעות. כך כתב גם רבנו זמן. למה הוא כתב את זה? כי יש לנו הלכה, אין מעבירין על המצוות. יש לי פה מצווה ושם המצווה, למה אתה עושה את המצווה הזאת שהיא קרובה אליך? למה אתה מדלג? אבל כאן בשביל שכרה פסיעות דלג. זה בא ללמד אותנו מגן אברהם. סליחה? אתה שואל גם חוזר, בטח, בגלל זה מתאריך הדרך. אבל לא שקיץ חוזר הביתה יאריך את הדרך דרך הקיוסק ודרך אני יודע מה, לא. זה משהו אחר. אם התפילה יותר טובה ויש שם תלמידי חכמים ויש שם חזן יראי אלוקים, זה משהו אחר. אבל הוא בא להגיד ששניהם שווים באותה מידה. כשו האחרונים, ולא, איך אתה אומר ככה? לא, אנחנו קוראים את זה בספירת העומר, שמצווה להביא מן הקרוב. שדה של עומר, מאיפה אנחנו מביאים? מהשדה הקרובה. לא מצא מן הקרוב, יביא מן הרחוק. למה? אין מעבירים על המצוות. התירוץ הוא שבעיקר מצוות העומר זה הקרבה, זה לא ללכת להביא. כאן אני הולך לבית הכנסת, אז כאן שאני הולך יש לי שכר פסיעות. יש מעשה רבי יוסף חיים הביא בספרו תורה לשמה, מעשה מעניין מאוד. שם כתב על איש עשיר נכבד מאוד והיה גר בין הגויים. העשיר הזה היה גר בין הגויים והיה הבית שלו רחוק מבית הכנסת חצי שעה ברגל. והוא אומר, הוא לא רוצה בגלל שיש לו תורח, לא אכפת לו לצעוד, אבל זה לא כבוד שהוא הולך ברגל, רואים אותו, כי כולם יודעים שהוא עשיר, והוא רוצה לרכב על גבי סוס או על גבי בהמה, חמור יענו. למה? אמרה מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. מה הפירוש בנעלים בת נדיב? אומר, כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. אז היו עולים ברגליים. אז גם הרחוקים, הגמרא אומרת, שהיו באים למשל, היו באים מקריית שמונה, היו באים מאלת, היו באים מדימונה. מה, יבואו ברגל מדימונה עד לפה? לא. רוכבים על סוסים, רוכבים על עגלות, באים. מגיעים לכניסה לירושלים באיזשהו מקום, מחנים שם את העגלות, כך הגמרא אומרת. ומשם כולם הולכים ברגל. כך כתוב, כי עבור בסך אדדם עד בית אלוהים בכל רדנה ותודה המון חוגג. היו רואים את הרגליים, הקדוש הוא קורא למלאכים, אומרים, תסתכלו על הרגליים של ישראל, איזה יופי. הם כולם השאירו בתחנת הרכבת צפון, והתחילו ללכת ברגל עד ירושלים, עד בית המקדש. אז מה משמע? שיש מצווה ללכת ברגל. אז הוא שאל אותו, אם כן אני מה עשה? אז אמר לו שככה היה, בפרט לפי דברי רבנו ארי, שיש מצווה גדולה, יש עניין ברגליים, תיקון של הרגליים, שזה כנגד נצח והוד, והשכינה היא נקראת עזרת ישראל, והיא נקראת בית הכנסת. אז יש סוד גדול, אומר, גם אתה, שאתה עשיר נכבד, תוותר על הבהמה, ותלך ברגל לבית הכנסת חצי שעה. כך פסק לו. אז לכן אומר, מכאן אדם ידע, שזה רק מה, יש בצל החוכמה, כתב, שאם יודע שלפעמים, למשל, דרך רחוקה, בא מקריאת יובל לפה, נווה יעקב לפה, הוא ראה לרבו ברגל, אומר, יחנה את הרכב רחוק, בשביל ללכת לעשות צריכה פסיעות. כמה רחוק? עד מיל, עד קילומטר. אז יש עניין לבוא ברגל לבית הכנסת. ולא יבוא עם האוטו שלו עד הכניסה לבית הכנסת, ואם היה אפשר, עד הארון קודש. אלא יחנה את הרכב רחוק, ושם זה הדרך הטובה ביותר. יעדיף שיקום יותר מוקדם ויבוא מוקדם לבית הכנסת וברגל, זה יקבל מדליית זהב. דבר נוסף, הכנה לתפילה, יכין את גופו שיהיה נקי ויתהר אותו, שנאמר היכון לקראת אלוהיך ישראל, וזה חייב על פי הלכה, חייב. וגם אם השהן לקבב עובר לב, לא תשקצו. ועל פי הקבלה יותר חמור, הזוהר אומר, שאם יש בגופו תינופת, והוא מתפלל, התפילה הולכת לחיצונים. ולומד תורה חסוד. אז לא שכל שנייה ושנייה יבדוק את עצמו, יש כאלה, יש להם נרווין כאלה. אלא ממוצע, כמה אדם פעמים יוצא ביום, כל כמה שעות, וזה אז ילך. אבל לא צריך להגזים. מאיפה למדנו? רבי שמואל בר נחמני, כך אמר בגמרא, בשם רבי יוחנן, הנצרך לנקביו לא יתפלל, שנאמר, היכון לקראת אלוהיך ישראל. והזוהר אומר, צריך לכן לטהר את גופו בתחילה, ואחרי זה. ספר חסידים, סמיך את זה לפסוק, ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קוצו. כל קרבי את שם קוצו, מה זה קרבי? המעיים. הבטן שתהיה נקייה ומרוקנת. סיפור על חכם אחד חסיד, כך שמענו רבי עזרא עטיה, שהכיר, היה לו חבר. טוב, זה חסידות, זה לא שכך צריך לעשות. הרי היה אוכל בערב והולך לישון, וקם בחצות יושב לומד. עכשיו קם בחצות יושב לומד, איך אני אעשה? אומר, הבטן שלי בטח יש שם אוכל שעוד לא התעכל, או יש פסולת, אולי באמצע התפילה. ומה? היה שותה חלב, חלב, אבל חלב טרי טרי מהעיזים, זה משלשל. והיה משלשל, 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 ואחרי זה הולך להתפלל. אבל לא שעד כדי כך צריך לעשות. אין איזה. היה סיפרו בירושלים, הייתה איזה זקנה אחת, צדקת, ביום ערב פסח, הייתה שותה שמן קיק כל היום. למה? הייתה אומרת, יש לי בקיבה חמץ, איך אני אבוא עם החמץ לסדר, לאכול מצה? ואז הייתה עושה שזה, מזה הייתה באה, לפעמים פעם באה לידי סכנה גם. לא צריך עד כדי כך לעשות. לא ביקשו מאיתנו. הכוונה, מה שאדם מרגיש, וכל אחד והטבע שלו והארגנים שלו, השתדל לעשות מה שצריך לעשות. עכשיו היה רבי מאיר בן גבאי, מקובל גדול, בספר תולעת יעקב, כתב, יבדוק עצמו, לפי שאין כבודו של מלך, לבוא לפניו בקרס מלא תינוף. אומר לכן, צריך להיזהר מאוד להוציא את כל הפסולת מהגוף, וזה גם חלק של עולם העשייה, של החלקים, של החיצונים, ייתן להם את חלקם, ואחרי זה יבוא. אמר רבינו חיים פלאצ'י, היכון. מה? כל תפילה. היכון, לקראת אלוהיך ישראל, ראשי תיבות אליה. אומנם לא לפי סדר, אומר לרמוז, כמו שהיה בתחילה גשמי בגוף אליהו הנביא ונעשה רוחני, ככה גם אתה תטהר את עצמך. אומר, וזה סוד צעיר לעזאזל שהיו שולחים לו ביום הכיפורים. אתה הולך לשירותים, שולח לחיצונים צעיר לעזאזל ואתה נטהר. אומר, וזה טוב שאדם ירגל את עצמו להיות נקי וטהור. עכשיו נזכיר כמה דברים. מה? אני לא שומע אותך. יש יותר הקלה. כמה זמן הוא יכול לשהות? אם הוא יכול לעמוד חצי שעה עם עצמו בלי לסבול, זה נקרא שזה בסדר. נזכיר כמה הלכות או מנהגים לקראת שבוע הבא, ערב ראש חודש אלול יוצא. אמנם על אלול נדבר עוד בעזרת השם עוד בשבועות הבאים, אבל כיוון שערב ראש חודש ממש יוצא יום שני הבא, כי השבוע שבת מברכים השבת, וביום ראשון כפחת בלילה זה ליל כפתת, לילה גדולה מאוד. אדם משתדל ביום ראשון בלילה ללמוד תורה, מי שיכול כל הלילה אשרה ואשרה חלקו, שלא אפילו חצי לילה, אפילו שעתיים, יום ראשון בלילה ליל כפתת, לכפר לו על כל עוונותיו, וזה ערב ראש חודש אלול, מעלתו גדולה מאוד מאוד, והתפילה אז מתקבלת ועושה רושם גדול בשמיים. עכשיו יום שני עצמו הוא ערב ראש חודש עצמו, מצווה מי שיכול לצום לכפר על כל העוונות שעשה, זה ערב ראש חודש. בנוהג, אם יש מנהג לצאת, נקראים לו משמרה, הולכים לבית העלמין לבקר את הנשמות הצדיקים. האמת שבמקומות הומי אדם עדיף לא ללכת, כי יש שם אנשים וזה הסכנה יותר מרובה מהתועלת, אז יצא לו הפסד יותר מהרווח. אז אם רוצה דווקא ללכת, ילך יום ראשון קודם, ילך יום ראשון לפני הצהריים, או יתחה את זה אחר כך לחודש אלול. בלב הכי, זה לא עיקר המנהג. נגיד לכם איפה יצא המנהג. המנהג יצא מזוהר הקדוש, פרשת בלק, דף קוף צדי וב, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. מעניין שהוא מדבר על שני חודשים זהים, ניסן ותשרה, לא אלול, ניסן ותשרה. הוא כותב שם שנשמות הנפטרים יש להם שתי קומות והם רחוקים מאוד אחד מהשני, הנשמה והנפש. הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל, שבא עסק בתורה, בא הבין את התורה, בא קיים את המצוות, אחרי פטירתו בשבעה ימים תעלה לגן עדן עליון ותשב שם, והיא לא יודעת מה מתרחש פה בעולם הזה. עליה אמרו בגמרא מסכת ברכות, והמתים אינם יודעים מאומה. אין לה עסק עם פה, לא רוצה לדעת, כי היא דבוקה בקדוש ברוך הוא, אז היא נמצאת שם למעלה. הנפש שהחלק שנמצא עם אדם והתכונות של האדם נמצאת פה בגן עדן תחתון, יש כאן גן עדן למטה באוויר העולם התחתון הזה, והוא בלתי נראה, הוא לא תופס מקום, ושם נמצאות כל נפשות הנפטרים. ואם איזה פעם שאדם יבוא על הקבר של קרובו או אביו או של הצדיק, תבוא הנפש לשם, אבל אין ביכולתה לעזור, כי היא לא נמצאת למעלה. אם האדם נמצא נגיד באיזה תפילה מצוקה גדולה ומפלל עם כל הכוונה, זוכה שהנפש תחוס עליו מאוד ותתפעל מהתשובה שעשה ומהתפילה שהוא מתפלל, שופך את ליבו לפני השם, ותרוץ ותלך למערת המכפלה, תבקש משם רשות. זה בזוהר החרימות כך אמר, והאבות ייתנו לרשות להיכנס, תעלה למעלה, תודיע על הרוח, והרוח מודיע על הנשמה, והם יורדים למטה ומבקשים רחמים עלינו. רגע, רגע, רגע. עכשיו, מה קורה ביומי ניסן, ביומי תשרי? כך אומר רבי נעזר. אומר שכל הנפשות הן נמצאות פה בקבר או בגן עדן תחתון, הן לא רואות מה יש שם ולא יכולות לענות מזיב השכינה. מתי הן עולות? בערב שבת בצהריים, בחצות היום, ובראשי חודשים, שנאמר והיה מדי חודש וחודשו מדי שבת ושבתו לבוא כל בשר שתחרות לפני אמר אדוני. אז עולים הנפשות למעלה והן לא נמצאות על הקבר. עכשיו, מה קורה בניסן ובתשרי? כל החודש הזה הם לא נמצאים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן להם מעלה גדולה, והם מתלבשים כמו ציפור. עליהם נאמר, גם ציפור מצ הבית הוא דרור כן לה, אשר שעת אפרוחיה את מזבחותיך אדוני. ואז הן עולות למעלה, ויש שלוש חומות לגן עדן. חומה פנימית זה של עולם הבריאה, כי גן עדן זה עולם האצילות, יש חומה של עולם הבריאה, אך מסביב חומה שנייה עולם היצירה, סביב החומה החיצונית זה עולם העשייה. והן עומדות כל אחת לפי המדרגה שלה על החומות ורואות מה קורה בפנים במשך כל חודש ניסן ובמשך כל חודש תשרי. הוא מצפצפות בקולם כציפורים, כך לשון הזוהר. ומעתירות עלינו, אנחנו בית ישראל, מבקשות עלינו רחמים. הם יודעים מה, איזה אויב יש, איזה חס ושלום, או איזה גזרה שלא תבוא ולא תהיה. מבקשות עלינו רחמים, כך אומר רבי אלעזר. ורבי שמעון שם מאשר את דבריו של בנו רבי אלעזר, ואומר לו כן, שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתם. ולכן, ולמה זה, אומר לו רבי שמעון, מפני שישראל באותם חודשים עסוקים במצוות. בניסן אומר לך אין לך אדם אפילו חס ושלום פשוט שבישראל שלא מכין עצמו לקראת פסח, וכן בתשרי אין לך אדם שלא מכין עצמו לקראת הימים הנוראים, ראש השנה, הוא קונה לראש השנה דברים, לכיפור, לסוכות, לשמחת תורה, זה חודש שמלא בחגים. אז כיוון שישראל כולם עסוקים, אז יש לנו זכויות, ויש להם רשות לנשמות לבקש עלינו רחמים. מכאן, אז ראו שבערב ראש השנה, אם יצאו כולם לשם, יהיה קשה מאוד. מה עשו? הקדימו לאלול בלבכי, לכדי שבחודש אלול יהיה מעלה שאז יכולים ולהתעורר בסליחות, שיש לנו 30 יום. ולמה עושים סליחות 30 יום? שמי שהוזמן למשפט צריך לתת לו הזמנה ארכה 30 יום להכין את הטענות, עדויות, מסמכים, שכל זה שיכין כדי שיבוא ליום הדין מוכן. אז לכן תקנו לנו, זו הסיבה שהולכים. יש כאלה הולכים קברי צדיקים או זה, הנה חינם. אבל אדם, אם אמרתי עוד פעם, אם יודע, וזה ידוע שיש את זה, גם לצערנו, גם פה בבית אלמין סנדריה, גם בהר המנוחות, והוא הדין בשאר הערים, יש תערובת של אנשים ונשים, וזה מאוד מסוכן, כי גם בגמרא, גם בזוהר אמרו, שאם אדם נפגש בבית אלמין עם אישה, זה מסוכן בשבילו. אין אדם שאין לו איזה עוון, איזה חס ושלום יצא ממנו איזה משהו, וזה נרשם על המצח. ואז השטן נמצא, והוא רואה אישה מולו, רושם אותו, ואחר כך כל הנזקים באים אחר כך. לא חשוב, אבותיו יפרשו עליו רחמים, ודאי אבותיו, אבל עוד הפעם, אם הוא נכנס לסיבה, היום זה לא אקטואלי, כיוון שביום הזה כולם הולכים, ואפילו מוכרי הפרחים עושים שוק גדול מכל הסיפור הזה. עשו פרחים, ויש שם סירים של אורז, וסירים של בשר ועופות, ודגים, וכל מיני מה זה, עשו מזה צחוק, ממש חוכה והתלולה. זה יום של בכי, יום שאנחנו הולכים לבקש רחמים, כי יום הדין מתקרב ובא. אז זה לא בשביל דברים כאלה. אז אין לכם המלך באמצע חודש אלול. לא ילך בערב ראש חודש, לא ילך באמצע חודש אלול, שאז יש יותר התעוררות. לכן, זה הסוד של הדבר. אז אם כן, ואם יש נשים, שוב לא ילך שם. עכשיו ביום ראש חודש עצמו אין לעלות, ראש חודש אסור לעלות לבית העלמין. למה? מובא בהלכה, מובא, שימו לב, מעניין שמרן השולחן ערוך שהזכיר לגבי חנוכה ופורים שלא מספידים בהם ולא הולכים להם, והבאו החברים אמרו, ולמה לא הזכיר ראש חודש? אומר ראש חודש מקל וחומר, שערי חנוכה ופורים זה דרבנן, זה לא נזכר בתורה. חנוכה זה מתתיהו, ובדינו הם תקנו לנו ימי חנוכה וחכמי המשנה. פורים אותו דבר, מרדכי ואסתר, במאה ה-20 אנשי כנסת הגדולה, שכולם היו קדושים וטהורים, הם תקנו לנו את הימים האלה. אז ואמר בכל זאת, חזק ואמר, ובכל זאת, תחילה, צפוף נהיה, חף לו את זה כאן, ובכל זאת אמרו בחנוכה ופורים לא. למה? אסורים להספד ואסורים בתענית. מה זה הספד? בכי. אפילו צידוק הדין, יש מחלוקת אם לומר או לא לומר, לא אומרים בראש חודש. למה? זה יבוא לידי בכי. לא עליכם בשבעה אומרים צידוק הדין. אז לא אומר. הוא הדין גם כן בראש חודש. לכן אסור ללכת לבית העלמין, וגם, לפי מה שלמדנו כעת, הם לא נמצאים שם. מה נפקא מינה? אתה הולך כדי לעורר אותם, שהנפש שלו תעלה ותודיע לנשמה בגן עדן. הוא בכלל לא שם. הוא עולה כבר בערב ראש חודש. אז אם בראש חודש אינו נמצא, בראש חודש לא הולכים. ואין לכן, אם האדם רוצה ללכת, תלך באמצע, באמצע החודש. כל חודש אלול הוא טוב בשביל תפילה, כל חודש אלול טוב בשביל צדקה, טוב בשביל תענית. כי למדנו תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. בפרט אלול שהקדוש ברוך הוא סמוך אלינו. אני לדודי ודודי לי, לא סתם אמרו דרשה פה, אלא זה אמת. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו בחודש הזה יותר מכל חודשי השנה. לכן אדם משתדל מאוד לעשות רצון השם ויקובל ברצון לגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.
אמן, ברוך עולם, חזק וברוך.
כן, המצוות.